שלום לכם ילדים, הפעם אנחנו נדבר על פרשת נשוא, אפילו שזה ערב שבועות, אבל פרשת נשוא גם כן מאוד מאוד חשובה. ואיש את קודשיו לא יהיו, זה פסוק שמופיע בפרשת נשוא. הפירוש הפשוט זה שהתרומות והמעשרות של הבן אדם זה שייך לו, והוא יכול לעשות טובת הנאה, להחליט לאיזה כהן נותן, אפילו שזה לא שלו, זה של הכהן, אבל הוא יכול להחליט. אבל ילדים יקרים, יש אדם שחי בטעות גדולה, טעות גדולה ביותר, והטעות הזאת שזה ששוכח את מטרתו בשמה הוא בא לעולם. זוהי טעות גורלית שאדם יכול לשגות, וכל חייו הוא נמצא בטעות אחת גדולה, טעות אחת גדולה. יש פרוזדור ומוליך לטרקלין, עליו לתקן את עצמו בפרוזדור כדי שיכנס לטרקלין. זה לשון פרקי אבות פרק ד' משנה כ"א. יש מי שמדמה לעצמו כי הוא כבר יושב בטרקלין. זהו הטעות הכי גדולה, והוא שוכח להכין ולערוך את עצמו לפני המעבר לטרקלין. זוהי הטעות הגדולה ביותר שאדם יכול לחיות בחייו. ולדבוננו הרב, הרבה הרבה אנשים טועים בזה. הוא מוכן להעדיף ליהנות מהפרוזדור הקורץ ולא לחשוב על הטרקלין שמעולם לא ראה, וזו עבידה שאין גדולה ממנה. בפרוזדור הוא שוהה רק כמה ימים, כמה רגעים, ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגמרות שנים שנה. טרקלין יהיה מקום משכנו לנצח נצחים. ובטעות הזאת הוא לא יודע מה הוא עושה לעצמו. את זמנו היקר הוא מעדיף להשקיע בצבירת נכסים והון, אף על פי שבאותם שעות יכל ללמוד עוד ועוד, לסבור נכסים לעולם של נצח. את כספו היקר הוא מעדיף להניח לבילויים, אף שיכל לחיות באלמנות ויתומים. ובכן, תלמידים יקרים, זהו מה שאנחנו רוצים עכשיו ללמוד. איש את קודשיו לא יהיה, מה שווה שישאר ומה שווה שצריך להתכונן. שאלו פעם את החופץ חיים, אלו שמבזבים את הזמן שלהם לעולם הזה. רוכל אני, סבל מקשיי פרנסה חמורים, החליט לנסות את מזלו באפריקה רחוקה. ובאמת הוא נסע לאפריקה ומצא מקור הכנסה קל ופשוט, למד את תנאי המדינה, את השפה, והתחיל למכור מוצרי בשר וחלב. ובמקום שמה לא היה אפשר להחזיק משק בהמות ועופות, כי זה היה מצרך נדיר, אז הוא החליט שיביא את המוצרים אותם לקנה בזול מחוץ לגבולות המדינה ומכור אותם ביוקר במקום שהוא טוב. זאת אומרת ששם במקום שהוא נמצא, אז לא היה כל כך מקום לגדל בהמות, ולכן היה צריך להביא את זה בחוץ, וזה היה יקר. השכה העירה לו פנים, חוג הקונים גדל והלך מיום ליום, ומדי פעם שלח כסף לאשתו ולילדים אשר מעבר לים. הוא בישר להם לבני משפחתו על השקעותיו המוצלחות ועל רווחיו הגדולים. העסקים גדלו והתפתחו, ויחד עמם גם ההכנסות. הוא היה קונה בשר וחלב מחוץ למדינה, מוכר את זה במדינה, והיה מרוויח הרבה כסף. חלפו ימים, חלפו חודשים, חלפו שנים, והוא נקרא לשוב לביתו. ונדמה היה לאשתו ולילדים שלו שהיה כדאי לעזוב אותו, שילך, משום שיביא רווחים גדולים, וכדאי להם שעכשיו יחיו את חיי משפחתם בשמחה. ובימיו האחרונים באפריקה הוא עשה חישובים נוספים להגדלת עונו, ובכסף הרב שצבר קנה כמויות אדירות של חלב, אותם יחסן בקופסאות קרטון שנשלחו ישר אל האונייה שבה היה אמור להפליג בחזרה לאירופה. הוא היה גר בפולניה. כמו כן גם כן קופסאות קרטון של בשר, ועלה לאונייה. וביום האחרון, שעה שעשה את דרכו אל האונייה, ניגש אליו אחד מתושבי המקום והציג את עצמו כסוחר יהלומים והציע לו מספר אבני חן. והאיש הזה בהתחלה סירב, הוא אמר, הוא השקיע את כל כספו ברכישת קופסאות חלב ובשר, במעט הכסף שנשאר בידו הוא חושב לרכוש עוד כמה מוצרי חלב. אבל סוחר הילמים לא ויתר וניסה לשווק את מרכולתו, כמובן שזה שם מאוד זול, כי באפריקה מתעסקים בילמים, זה מחיר נמוך, כי האזור המקומי מתעסק בנושא הזה, ולכן הוא קנה שלושה יהלומים. ככה עם שלושת היהלומים ועם איתן כמה טונות של חלב חזר הביתה. וברוך השם הוא כבר מגיע בחוף, הוא רואה את באופק המרוחק, בנמל כבר המתינו לו בני המשפחה, ידידים ומכירים שבאו לקבל את פניו. ההתרגשות הייתה גדולה, אבל היה, כשהוא יוצא מהאונייה, היה משהו לא נעים. הוא מרגיש ריח לא נעים שבא מסיפון האונייה. ומאוחר יותר, שעה שהורידו את כל המטען אל החוף, התברר שהריח הוא בלתי נסבל. ואילו שתלכו על הרציף לקבל אותו, היה ריח קשה מנסוע, הם סתמו את נחיריהם. ואז התברר שהחלב התקלקל כי לא היה מזוג אוויר מסודר באונייה, ואז האישה צעקה עליו, הילדים צעקו עליו, שהתברר שהוא שותה מופלג. לא מצאת כבר מה לקנות? חלב אפשר לקנות כאן במחיר כמה פרוטות. היית משקיע את הכסף ביהלומים, ששם היית יכול להשיג אותם במחיר מוזל, וכאן היית מוכר אותם ביוקר. הבעל כיסה את פניו מרוב בושה, מיטב כספו בזבז על הסירחון הזה, אותו כסף יכל להשקיע ביהלומים והיה מוכר תמורתם און רב. אבל פתאום מתברר לו שהכסף הלך ובושה שנשארה לו על פנים. ובכל זאת, מעט היהלומים שהוא קנה בשעה שהמוכר בא אליו לפני שעלה לאונייה, שלושת היהלומים הספיקו לפרנסת הבית בכבוד עוד שנים רבות. אבל עושר לא היה בזה, משום שלא נשאר שום דבר, רק חלב מסריח. הבנתם ילדים? נדמה לו לאדם כי ההשקעה הטובה ביותר היא בשומנים ובחלב, במעדני העולם הזה, בכדורגל, באוכל, בגופו. הוא משקיע את כל ממנו וזמנו, הוא משתדל שלא להפסיד חלילה את הבילוי ושלא להחמיס למאכל הזה. הוא מוכן לשלם כסף רב עבור כל תאווה גורמת לו סיפור גופני וקל. הוא מוכן להשקיע גם כל מאמר שידרש לכך. סוחרי יהלומים שנקנים כאן בזול, כלומר תורה ומצוות שהם יהלומים חולצים לידו, אבל הוא לא מעניין אותו, הוא עכשיו חושב לקנות חלב ובשר. וכל מצווה הוא מתחמק, 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 מתחמק. במקום שייתן תרומה להכנסת כלה, הוא הולך קונה בזה דברים אחרים. כשהוא נקרא לשיעור דף היום ומתקיים לדרב, הוא מעדיף לסרב ולשמור את הזמן לקריאת העיתונים. רכישת היהלומים נראית לו כבזבוז חסר ערך. אמנם הוא קונה מספר יהלומים, מפעם לפעם הוא הולך לתפילה בציבור ותורם קצת לישיבות, אבל זה לא רציני. לאחר מותו, שהוא מגיע לעולם האמת, נפקחו עיניו, ואז כבר מאוחר. מעט המצוות שהביאים הוא מספיקות כדי לתת לו שכר אינסופי לזמן שהוא נצח. אבל ליבו כואב שעה שהוא נזכר במחיר המוזל שנתרש לשלם עבור העינוג הרוחני שניתן לו לאחר מותו. הוא לא השכיל לנצל אותו בחייו. במחיר מוזל היה יכול לקנות פה תפילין מודרות. במעט מאמץ היה לומד עוד תואר כל משנה ונוחל עולמות ולא מצרים. המרגיעות האלו שם משלמים עליהם בתמורה גבוהה, וכאן אפשר ניתן להשיגם בקלות. וכאשר מגיעים לשם עם מטען כבד של חלב חמוץ ומעט מרגליות, הרי הבושה כבדה מיסור. יש תחושת החמצה שהפסיד עושר אגדי תמורת התעסקו בקטנות. זהו היסוד הפסוק שכתוב, כי ירא חכמים ימותו, יחד צילו בר יובדו ועזבו לאחרים חילם, קרובם בתימו לעולם משכנותם לדור ודור, קראו בשמותם עלי אדמות, אל תראה כי אשר איש כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל או ירד אחריו כבודו. עת שצבר אדם במשך ימי חייו לא ייקח עמו לקברו, דבר לא נשאר לו מרכושו הרב, לא ירד אחריו כבודו. מה שנשאר בידו זה לא רק אל האוצר המצוות והמעשים טובים שרכש, רק אילו יוכלו להתייצב לפני בית דין של מעלה, רק אלו קנייניו האמיתים. ואיש את קודשיו לא יהיו. זה הכוונה של הפסוק, מכל פעליו של האדם לא יהיה בידו לאלמא דעתי לעולם הבא, אלא את קודשיו ואת ענייני הקדושה אשר בהם עסק משך שנות חייו, רק קודשיו יהיו בידו, רק אלו יישארו ברשותו כענייני נצח, בניגוד לקנייניו הגשמיים אשר אינם בידו אלא לזמן קצר. איש את קודשיו לא יהיו, רק קודשיו יישארו בידו. ויש על זה משל שהמשילו על כך חכמים במדרש, אדם שהיו לו שלושה חברים, עם האחד היו לו יחסי ידידות קרובים מאוד, והאהבה ביניהם הייתה גדולה מאוד. יחסי החברות עם השני היו בממדים קטנים יותר, ואילו השלישי לא היה אלא כמו שכן. הם היו מחליפים מילות ברכה כשנפגשו ברחוב, אבל לא יותר מזה. יום אחד קיבל אותו אדם הזמנה להתייצב בפני המלך על מכס, על מיסים. בחוץ כבר המתינו פקידי השלטונות שאמורים היו ללוותו עד לארמון המלוכה. חשש כבד התגנב לליבו, מעולם לא נקרא אל המלך, ודבר אין להם פקידי השלטונות. בטח איזה הלשנה חמורה הגיע אל כס המלוכה וחייב בסכנה של ממש. הוא הבין כי עליו לגייס במהירות סנגור ומליץ יושר אשר ימצאו לפני כס המלוכה עדות אופי על יושרו ויותו אזרח נאמן המסור למולדתו ולמלכו. נו, בטבע הדברים נפל הבחירה על ידידו הראשון, מי שהיה אוהבו בנפש, הזמין את ידידו ואמר, אתה מוכן לבוא איתי להעיד עליי? אבל מה גדולה הייתה אכזבתו כשגילה כי הידידות הגדולה קשרה בשעת מבחן של אמת. הידיד הסביר כי הוא חושש לחייו, וכי עם כל רצונו לעזור לו לא יוכל להעמיס חייו שלו בסכנה. לא אוכל לצערי ללוות אותך. מפח הנפש היה גדול, לא נותר זמן רב לירורים, ופנה אל ידידו השני, שהוא אמנם הסכים קצת יותר מה שלא הסכים הראשון, אבל גם הסיוע השני לא היה בו ממש. הסכים ללוות את חברו עד לחדר קבלת קהל, ושם שהגיע לקבלת קהל הוא ראה את החיילים וכדומה, הוא לא יכל להמשיך הלאה ואמר, סליחה, אני מצטער מאוד, אני לא יכול להמשיך. מתוך ירוש פנה איש של המכר השלישי, שהוא רק אמר לו שלום, הסיכויים היו קלושים, אבל לא היה לו מה להפסיד, במר נפשו סיפר על פניותיו לחבריו והתשובות שקיבל. ענה החבר הזה, אין מה לדאוג, יפתיר כי ילווה אותו לארמון המלוכה ויהיה נוכח בשיחה עם המלך, אמליץ עליך שתחזור שלם הביתה, הבטיח ועשה. בעת הפגישה הממלכתית התגלה החבר לא רק כבעל לב טוב שמוכן להשאיר את נפשו כדי להציל את חיי הזולת, אלא גם כפרקליט מצוין, ובהיגיון קר ובסגנון מרגש הוכיח למלך את חפותו של הנחשד, ההגנה פעלה את תעולתה והתביעה התבטלה. הממון ילדים הוא ידידו הטוב של האדם, מחשבות הרכושנות מלוות את האדם בשוכמו ובקומו, בלכתו ובישיבתו בכל רגע פנוי. כל אהבתו של אדם נתונה לידיד זה, מראה לו פנים שרקות ונותן לו מלוא חפניים הרגשה של כאילו יש לו כסף. אבל יגיע יום והידיד זה מתגלה כבוגדני. הוא לא מוכן ללוות את האדם לאחר פטירתו, שום הפטרה לא תעזור, לא ירד אחריו כבודו. הידידים הקרובים היותר זה סוג שניים, זה הבנים ובני המשפחה, מוכנים ללוות את המת עד לקבר, הם ממתיעים עד שיסתם הגולל, ואז חוזרים לביתם ומשרים אותו עזוב לנפשו. רק תשובה ומעשים טובים ומעט התורה של המת מוכנים ללכת איתו לאחר פטירתו ולהליץ בעדו. רק אלו מלבד, מוכנים להתייצב עמו לפני כיסא הכבוד ולהביע את הסנגריה שלהם. אילו הידידים הבלעדים הנשארים עמו גם בעצרה ומוכנים ללוות אותו ביום פקודה. ואם אילו הידידים האמיתים, הרי ששורת ההיגיון אומרת כי יש להרמות באבים שכאלה להגדיל את צבא הפרקליטים ככל שרק אפשר. איש את קודשיו לא יהיו. הם היחידים אשר ישמרו לו אמונים לעד. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה למור מאומן לו ישיר לו מותו ממון רב שצבר האדם ישר ימי חייו. הרי יעזוב לאחרים יתחילו, רק מה שפיזר לצדקה ולחסד נשאר בידו. מה שנתן לכהנים ולעניים זה יהיה שלו. אותם מאוד עשו כביכול יצאו מרשותו והלכו לכיסים של אחרים, זה יתברר שזה המהות שלו. את זאת יודע כל ילד וכל תינוק, גדלותו של האדם לזכור שכר ועונש בכל רגע ורגע מימי חייו. לא מספיק רק לדעת מה זה גיהנום בגן עדן, מן הראוי להעמיד אותם מול העיניים ולראות בכל רגע את הסוף, לזכור את יום המיטה, שיתברר ויתאמץ אצל האדם מחובתו בעולמו, למה צריך שישים מבטו מגמור בכל אשר עמל כל ימי חייו. והנה מה שאומרונו חכמים ז"ל, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא נברא בהכנה מצטרך לדבר הזה. אבל הדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה העולם, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה. העולם הזה דומה לפרוזו בפני העולם הבא, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר סיוונו עליהם הכל ידבר. זה כתוב במסילת ישרים פרק א'. כולם יודעים את זה, אך כולנו לא מרגישים את זה. יראה שמיים רואה כמעט בחוש את הגיהנום את גן עדן, ממילא אין הוא מוצא כל טעם טוב בחטא. תחושתו כמו שכיר שיודע כי בסוף החודש יקבל שכר גבוה על כל דקה עבודה שעבד. ולכן, כאשר הוא נותן את דיבוי על יבוא האחרון, יודע שלא להשקיע בקופסאות חלב ולא בארגזי בשר, וכל פרוטה שבידו הוא רוכש מרגלית נוספת. זהו היסוד הגדול שאנחנו צריכים לדעת. באחד מכתביו כותב רבינו הגר"א, שמלבד שלוש התאוות הידועות השולטות בעולם הזה, קיימת עוד תאווה אחת. מה היא? זה רגע אחד לפני מותו, שעה שהוא נקרא לצדו לפני בית דין של מעלה, אז מבין האדם ברגע קצר את אשר יכול היה לרכוש במעט מאמץ בעולם המעשה. באותה שעה מתעוררת אצלו תשוקה עזה לחזור לעולם ממנו נפרד, רק לזמן קצר ביותר הוא משתקק לחזור, לחטוף עוד מצווה ועוד מעשה, עוד דבר, עוד פרוטה לצדקה. הוא מתחנן לנפשו, אבל הוא כבר לא מורשה לכך. רגע קודם היה יכול לעשות, עכשיו, שעה לפני מותו, היה זמנו בידו, הוא יכל לתפוס עוד מאוצר העידונים שיש פה, אבל כל זה היה ואיננו. כשכופו מכוסה ברגבי האדמה, אין לו יכולת אלא לענות ממה שצבר עד לאז, וזה כל היסוד. גדולי עולם הבינו זאת, הם ראו אש גיהנום וחרב פתוחה מתחתם, אבל לא הכל מרגישים את זה. לאילו שמבינים את הדבר הזה, אז הביטוי על תענוגות העולם הוא עניין של מה בכך. גר הצדק המופלא, הגרף ולנטין פוטוצקי, אברהם בן אברהם, שנשרף בקידוש השם בכיכר המרכזית של וילנה בחג השבועות תקופתית. את דרכו האחרונה עשה גר הצדק אל מרכז הרחוב הרחוב כפי שכונה הרחוב בשירה מרוממת. את השיר שלו נהגו לשיר בדבקות בישיבת ולוז'ין, וגם כן שמעו את השיר הזה מפיו של רבי זלמן מלצר. לפי המסופר פנו אל הגר מכמה מחוקריו עוד קודם ביצוע פסק הדין הנורא, וביקשו ממנו כי לא ינקום מהם בעולם הבא על כל העינויים הקשים שעשה, ולא שעה שנחקר בבית הכלא. ועל התשובה שענה גר הצדק סיפר הגאון רבי אהרן קוטלר, ששמע מפי החפץ חיים. לפי מה שסיפר החפץ חיים השיב גר הצדק, כמו שכתוב בתהילים, הללו את השם כל גויים, שפכו כל העמים, כי גבר עלינו חסדו, וכי מדוע שאומות העולם ישפכו את הקדוש ברוך הוא, אשר גבר חסדו עם עם ישראל, שואל גר הצדק. ואמר אברהם בן אברהם, בן מלך שחק עם חבריו הזעתותים תוך כדי משחק, יקרא אחד עלים את בן המלך, או שהרס לו את אחד מארמונות החול שבנה בן המלך בתור השקעה מרובה, הוא עשה איזה ארמונות של חול ומים וכל מיני משחקים של דגים. הנסיך הקטן רתח מזעם והבטיח את נקמתו שעה שעלה על כיסו של אביו. עברו שנים והתינוקות גדלו ואף המלך הזקן הסתלק לעולמו, ועל כס המלכות עלה יורש העצר. המכה גם גדל והיה לאיש, זכר את ההבטחה וחשש לחייו, אך לתדמתו נקרא אל המלך שהסביר לו במאור פנים כי אתה ממרום כס מלכותו הוא רואה את משחקי הילדות שלהם כמשהו שאין להתייחס אליו, אתה אין דעתו נתונה לשטיות מעין אלו. זה אמר גר הצדק, שם בעולם העליון מקום בו אני אתענג על זיו השכינה, לא תהיה דעתי נתונה לדברים פעוטים וחסרי ערך כמו אלו, שריפת גופי תהיה זה כמו משחקי ילדים. ולכן המשיך על אומות העולם להלל ולשבח על שגבר חסדו עם עם ישראל, שדווקא משום כך אין הצרות שעולות. שהתפללו לים, לעם היהודי, נחשבות כחמורות הדורשות עונש כבד, כי הם רק עיקו את הגוף. זהו יסוד גדול, 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 גדול מאוד. גר הצדק ראה את איסורי העולם הזה כהקאות של זעתותים, ותענגי העולם הזה כארמונות חול. הוא עמד בווילנה, אבל רוחו הייתה בהיכלות עליונים. אנו חס ושלום עומדים בבית המדרש ומחשבתנו בשוק ובבורסה. נו, מה יהיה? מה יהיה? קשה לנו לראות את המראות שנראה לאחר היום האחרון. לבני העולם הזה ותענוגותיו קורצים לנו מכל עבר ופינה, ואין דעתנו נתונה למחשבות על עולם אחר. יש מי מאיתנו שנזכר בשנות ה-70 וה-80 שלו. אפשר עוד לחזור בתשובה, אבל קשה לאגור מצוות רבות בימי הזקנה. ימים שהתנועה והמחשבה והתגובות הופכות לאיטיות וכבדות. מה נוראים הם דברים ששלמה המלך אומר בסופו של מגילת קהלת וזכור את בוריך בימי בחורתך, עד אשר לא יבוא ימי הרעב יגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. ימי הרעב הם ימי הייסורים, והשנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ ימי הזקנה. ובכן, מה ודאי שעד אם אחד חוזר בתשובה זה הרבה פחות ממה שהוא חוזר בתשובה בימי הנערות. גם בתלת אהבה, וגם כן הוא חצי מת, גם קשה ללמוד, גם קשה להתפלל במניין, להניח תפילין. אומנם הנוס רחמנה פטרין, אבל אם הוא עייף והוא נרדם, נכון שאין לו מקום לעונש על ביטול תורה כי הוא עייף, אבל גם שכר תלמוד תורה אין בידו. וזכור את בוריך בימי בחורותיך, בימי בחורותיך אתה צובר לפחות רכוש רוחני רב עד ימי הזקנה. מי שנזכר בבורו רק שהגיע אמר אשר אין להם חפץ, במה יעלה למעלה? מפני שיבה תקום, תתעורר לפני שתהיה זקן. לא דווקא זקנה נחשבת לזמן מאוחר, גם איסורים נחשבים כשלב מאוחר לחזרה בתשובה. מי שנקטעה ידו רחמנא ליצלן לא יוכל יותר להניח תפילין. מי שהפסיד את כספו לא יוכל לתרום לעמלי תורה ולהכנסת כלה. אפשר שהוא צעיר ונמרץ, אבל לפחות בכל מה שקשור לצדקה ולחסד שימון הוא איחר את המועד, איבד מיליונים. נשאר בידו רק מעט פרוטות שנתן לצדקה. אלה נשארים בידו וגם לא רואה אותם בעיני הבשר שלו, הרי הוא עתיד לראות אותם בעולם האמת. בעל תאווה נזכר בבורו משהגיעו ימי הזקנה, ימי אשר אין להם הם חפץ. אז הוא נזכר ואז הוא מתחרט, אבל זה כבר חסר ערך. היה גביר אחד שאמר לרב ליפונוביץ', יש לי תרומת על הרב, סלח אותו הגביר לרב, מה הכוונה? הרב ליפונוביץ' ביקר אצל האיש הזה שנים רבות לפני המלחמה, מלחמת העולם. הרב לחץ אותו לתת כסף לצדקה ונתתי, אבל למה הרב לא לחץ אותי לתת יותר? סיים האיש. הגביר הזה איבד את כל עונו במהלך חורבן יהדות אירופה, עכשיו הוא מרגיש חבל שלא נתן יותר. נזכור כי עתנו בעיצומם של 7 שנות השובע, אבל יגיע שנות הרעב, שנים שבהם נוכל ליהנות רק ממה שצברנו בשנות השובע. בשנות השובע צריך לאסוף תבואה לשנות הרעב. נזכור את חוותינו ותיכולתנו בימים הטובים. נזכור זאת לפני שיבוא ימים שבהם נהיה מנועים לעשות כל מה שבכוחנו. ויפה שעה אחת קודם. ילדים, כל טוב לכם, שלום, להתראות.